שבת שלום וברך לכם, למאזינים כולם.
חזק וברוך, אנחנו כבר מתחילים, אנחנו נפנה למאזין הראשון, משה ממעלות, שלום לך, משה ממעלות.
שבת שלום הרב.
שבת שלום וברך.
הרב, רצינו לשאול בדיני אבלות לגבי צידוק הדין שאומרים בשחרית ומנחה. יש מנהגים שגם אומרים בערבית. שאלה אם זה מנהג טוב או שלא צריך לנהוג כך.
אין איסור בזה. אין איסור. צידוק הדין זה דומה להספד. הבעיה היא רק בימים שאין בהם תחנון, כגון ראש חודש וכדומה, יש שאלה בהלכה בזה. אבל לגבי אמירה בלילה, יש מנהגים שונים. יש כאלה שנמנעים מלומר בלילה, אבל אלה שאומרים, יש להם על מה לסמוך. כי איסור אין בזה. כי זה סך הכל, השתת הדין מלמעלה, זה חלק ממנהגי האבלות, וגם יש בזה משום ניחום האבלים, וגם נחתו אחל הנפטר. אז לכן מי שנוהג כן לומר, שימשיך במנהגו. מי שלא, מי שנוהג שלא, אז גם כן הצדק איתו, כי זה תלוי במנהגים. תודה רבה.
הרבה בריאות לרב.
תודה וישר כוח למאזין ממעלות. אנחנו עם יוסף ממגדל העמק. שלום לך.
שלום, כבוד הרב.
שבת שלום.
שבת שלום, יש שאלה. יש לי כלי שעושה את המים האחרונים, שופך אותו לכלי, ובתוך שבא שישר בתוך המים זה אסור. הילד מה המקור להלכה הזה?
לא הבנתי.
את השאלה? עוד הפעם?
הכלי הזה למה הוא משמש?
כלי, כוס רגיל, מתוך מים, יש מים מזה. מתוך הסעודה. ואני רוצה להשתמש אותו למה המכונים, לשפוך עליהם תוך כלי אחר למה המכונים, לא סומה המכונים. עכשיו יש בתוך הכלי עצמו, האם מותר להשתות אותו?
התקשורת לא ברורה.
אני לא הבנו, מה קורה עם הכלי?
מה בדיוק הוא אומר, ואני לא יכול להגיב.
אני גם לא, אבל ננסה לתרגם. עוד פעם את השאלה, בבקשה.
מתוך הסעודה אני אוכל, אחרי זה אני רוצה את מים אחרונים, אני גובר לאכול את מים אחרונים לעשות. עכשיו יש לי כוס של מים, ושופך מהמים הזה לדבעות של מים אחרונים. נשאר בכוס מים, מים והמים האלה, מותר לשתות איתם.
מה עשית במים?
אז מים אחרונים. האם מותר לשתות את המים מה שנשאר, מים אחרונים, אז לשתות איתם, אתה אומר, שישארו בתור הכלי.
מה שהיא ביתרת הכלי שלא נשמע, כן.
הבנתי, בסדר.
בסדר, מה הוא כל ההלכה, כן.
אתה שואל שאלה שמוזכרת בגמרא למעשה, מסכת חולין.
כן.
האם לשתות מים של שיעורי רחיצה? גמרא אומרת שזה משקח. זאת אומרת, היה לי בקורס מים. ואני רחצתי, או בכלי, רחצתי את הידיים, ונשארו המים הנקיים בכוס, ואני רוצה לשתותם, האם יש מניעה? כן. הגמרא קורא לזה שיעורי רחיצה, אז זה גורם שכחה וגורם עוד דברים לא טובים. מה התקנה? לשפוך מעט מאותו כלי, מהמים האלה, ואת השאר יהיה מותר לך לשתות. כך גם נוהגים כשהם מגיעים לברז, הרבה ראיתי אנשים שהם מדקדקים במצוות. אז מה הם עושים? כשבאים לברז למלות כוס מים לשתייה, או שהגברת באה למלות את הסיר במים כדי לעשות מרק או תבשיל, אז היא לא ישר פותחת את הברז, אלא פותחת את הברז שירדו קצת כמה מילימטר של מים. ממש טיפות, ואז זה נקרא שיעורי רחיצה. מדוע? כיוון שבברז הזה שטפנו ידיים, נתנו ידיים בבוקר, שטפנו כלים, אז יש במים שנמצאים בברז שיעורי רחיצה. אנחנו פותחים קצת את הברז, סוגרים מיד, ואז ממשיכים לקחת מהמים האלה. גם אם לא תסגור, אני שופך קצת, ואז הקצת הזה, זה נקרא שיערי רחיצה, והיתר אני שותה. כך כתבו האחרונים, כך הביאו גם בשם רבנו הארי, והביאו גם החסד לעדפים כותב כך, הרב עולם השלום רבי חיים פלאצ'י ועוד. אז זה העניין. אז זה סיכום, תשפוך קצת מהכוס ואת השאר תשתה. תודה רבה.
תודה וישר כוח לרב. אנחנו עם מאזים לירושלים. שלום לך מיכאל.
שלום.
בבקשה.
שלום, שבת שלום.
הרב, רציתי לדעת לגבי הלכות שבת, כדי לחמם מרק בשבת, האם מותר לשים פלטה על שעון שבת שתהיה מחובה, ושהיא מחובה לשים את הסיר עם המרק על הפלטה ואחרי זה ידלק על איזה שעון שבת?
יש מי שמתיר, ונראה לי שגם כך דעת מרן הרב עובדיה, שהוא נשאל שם לגבי גוי, האם מותר לומר לגוי, אז הוא דימה את זה בתשובה, יש לו תשובה ביבי העומר, שהוא דימה את זה לשעון שבת, ויש מי שמתיר, בעיקר אם זה לצורך חולה או לצורך מנקת או אדם שאין לו מה יאכל וזה האוכל היחיד שיש לו, אז אפשר להניח אותו על הפלטה בשעה שהיא קבועה, והשעון יפעיל אותה, ואז הוא יאכל את אותו מרק כשהוא חומם על ידי שעון שבת. יש מחמירים שלא עושים כן, אבל המקל יש לו בהחלט על מה לסמוך. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה וישר כוח. אנחנו עם מאזין מבת ים. שלום לך ירוחם.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום שלכם. ברכה והצלחה לך ולכל משפחה. כבוד הרב, כל ספר התורה כתוב הכל בוו, חוץ משל ביה שמו. למה כתבו ביה שמו?
לא הבנתי, מה כל בוו?
כל הספר תורה, הכל למעלה כתוב, הכל וו.
לא.
כן.
סליחה. שמעתי אותך. יפה. שמעתי אותך. מפורש בהלכה שהסופרים לא יעשו כן. מדוע? זה נקרא בבי העמודים, כך קוראים לזה. מדוע לא יעשו כן? כיוון שהוא לפעמים השורה קצרה או ארוכה מדי. מה הוא עושה? הוא מתחיל לצמצם את המילים כדי שהוא יגיע, כי לא כל האותיות מתחילות דבר. יש אותיות מתחילות בשין, יש באלף, יש בבית.
לא, כבוד הרב, רק
בכמה
אותיות.
סליחה, אני לא באתי להתווכח איתך, אני באתי להסביר לך. למה אתה לא מקשיב לי? למה? מה עשיתי לך? לא כל המילים מתחילים בוו. יש מילים שמתחילים באות אחרת. ואז, מה עושה הסופר? הוא מתחיל לצמצם את האותיות, והאותיות נהיות שונות. יותר קטנות, יותר צפופות, כדי להגיע למילה שמתחילה בבן. או הפוך, מה הוא עושה לפעמים? הוא מרחיב את האותיות כדי להתחיל בבן. ולכן לא כל הספרי תורה שיש בידינו היום מתחילים מעמוד הראשון, מתחיל האות הראשונה באות וב. מה שאמרת לי ביה שמו, סיסמה מאוד משובחת, זה מדובר על פרשת האזינו. איפה מפסיקים? באותיות האלה. אתנו סימן רבותינו, לכל העולים מפסיקים בבית, ביום, לשין, מם, וב. זה לא קשור לתחילת עמוד בשום פנים ואופן. תודה רבה.
תודה וישר כוח לרב. אנחנו עם יחיאל מיר הקודש צפת. שלום לך יחיאל.
שלום כבוד הרב, ערב שבת שלום.
שבת שלום ומבורך.
רציתי לדעת כמה אדם צריך להשקיע ביום לפרנסתו.
שאלה, מה זה פרנסתו? יש כדי פרנסתו ויש יותר מפרנסתו. יש לנו קצת בעיה, אני לא אומר את זה עליך חס ושלום, אני מדבר אופן כללי, שהרבה אנשים שהיום מתנהגים כמו עשירים. פעם לפני 40-50 שנה זה לא היה כך. מי שהיה עשיר היה עשיר, אז היה לבוש חליפה יפה, ובשבת מגיע עם איזה עניבה ואיזה חולצה וחפתים בשרבולים ועוד 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 ועוד. האנשים היותר פשוטים היו לובשים לפי כוחם ולא הייתה בושה. היו הבדלי מעמדות. מה זה הבדלי מעמדות? ידעו, זה עשיר יותר, זה עשיר פחות, זה יהודי רגיל וזה יהודי אולי עני, אבל לא הייתה בושה, כי היה בושה להתפרנס משל אחרים, היה בושה ללוות כסף ולהשתמש בו, זה כן היה בושה, כי היה מוסר עבודה, היה מוסר של תשלומים. היום בעוונות הרבים איבדנו את זה, זה חבל. האדם צריך לדעת להיות חי ולהסתפק במועט. יש ימים, כבר אמר שלמה המלך, ביום טוב היה וטוב. יש ימים שהם טובים ויש לו רווחים, אז הוא יכול כן להרשות לעצמו, להתלבש טוב, לאכול טוב, ויש ימים שקצת צריכים להדק את החגורה. זה לא בושה, כי העולם גלגל. הגמרא אומרת שאפילו הלחם הוא עגול. למה? לומר חוץ מהלחם של היום שעשו לנו מאז הלחמניות וכל מיני הבצקים למיניהם, אבל הלחם הספרדי, תראה שהוא המקורי, הוא עגול, פיתה עגולה, אז תנור עגול. למה? להראות לך, יש יום ככה ויש יום ככה. יש יום, איך היו אומרים? יום עסל, יום בסל. יש יום שיש דבש, יש יום שאוכלים בצל. אז היו מסתפקים במועט. זה שמסתפקים במועט זה מעלה ומדרגה נפלאה. אז זה עניין שאדם צריך לחלקל את ההוצאות שלו בצורה נכונה. יוציא את ההוצאות הנחוצות ולא יחיה בפזרנות מדי, גם לא בקמצנות מדי. הרבה ספרי המוסר העריכו בזה הרבה מאוד, שאדם צריך לדעת איך לחלקל דבריו במשפט. תודה רבה לך.
תודה וישר כוח גדול. ואנחנו עם שאלה של מאזין מדימונה. שלום לך עוזי.
שלום הרב מוצפי.
שלום וברכה.
בבקשה, שאלה שלי כזו, יש רב, אני לא רוצה להזכיר את שמו פה בדימונה, שהוא אומר שבתפילה שצריך להגיד משבנו מטובך, נקדישך, נעריצך, מה דעתו של כבוד הרב, זה המינה של בתוניסאים או של כל עם ישראל?
בוא אני אגיד לך, יש לנו את המסורת של האבות מדורי דורות ואסור לנו לשנות. כבר זה מפורסם וידוע שהגאון הרב חידה העריך בזה מאוד בשו"ת יוסף אומץ. הוא יצא אז בזמנו באיטליה, היו אנשים שהתחילו לשנות כל מיני דברים, בעיקר נקדישך ונעריצך במקום נקדישך ונעריצך ועוד, ושם רב חידה יצא מגדרו, כי הוא בדרך כלל מי שמכיר את ספריו ואת ניסוחיו, הוא מדבר, הוא כותב מאוד בצורה עדינה ושקטה ונוחה מאוד. שם הוא יצא מגדרו והוא אמר שהם עושים את כולם טועים, הם הטועים בנקודות הקצף ועוד מילים כאלה קשות. והוא מתחיל להעיד שהוא הסתובב בהרבה הרבה מדינות, מדינות המזרח וגם מדינות המערב וגם באיטליה וגם בטורקיה ובסלוניקי ובארץ ישראל ובכל המדינות שבמזרח ואפילו בתוניס. והוא אומר, אני מעיד עליי שכולם כך היו אומרים ולא הולכים אחרי הדקדוק בענייני התפילה. ויש תשובה על זה גם של רבי אליהו מני, יש תשובה על זה של רבני יוסף חיים ברב פעלים, וגם ביביע עומר, ובהרבה ספרים נכתבו על זה. אבל יש כאלה שמתנגדים, מה לעשות, תמיד יש יוצאים מגדר הרגיל. אבל למסקנה, אנחנו ממשיכים להתפלל באותה ועל החלך ועל דבירך ועל מעונך, וכן זה הדרך שאומרים בשבת קודש, סבאנו מטובך, שמח נפשם משועתך, תאר ליבנו לעובדך באמת. אז זו המסורת, וידוע שבתפילה לא הולכים אחר הדקדוק. תודה לך.
תודה רבה וישר כוח. אנחנו עם ליאור מפרדס חנה, שלום לך.
ליאור,
בבקשה ליאור.
הלו.
ליאור, אתה בשידור.
הלו.
בבקשה, שומעים אותך.
כן,
שלום וברכה, מדבר ליאור, רציתי
לשאול
כבוד הרב.
שלום לאליהו, כן.
ליאור,
כן.
שלום וברכה, רציתי לשאול את הרב.
אליהו, כן. כן.
רציתי לשאול את הרב לגבי בנותה. יש לי שני בנות, בנות 14 ו-10, שהן גרות את סלימן שאני גרוש מאימא. הן באות אליי הרבה, כמעט שבת כשבת לא, ופעמיים בשבוע. עכשיו, אימא חילונית, אני דתי מבית. רציתי לדעת במה אני צריך להתגמש איתם, ובמה אני לא אסור לי להתגמש איתם. אנחנו
נכנסים לכל מיני... עד 24 שעות תתמקד בשאלה מסוימת, אני אוכל להתייחס. מה פירוש, במה אתה צריך?
בעניין הליבוש. בעניין השבת הם שומרות שבת כלחתה אצלי.
יפה
מאוד. בעניין הליבוש.
מצוין. לבוש, תדבר איתם יפה, אני אדבר איתם בצורה פוגנית ולא בצורה של ביקורת. תסביר להם כמה הצניעות היא יפה וכמה היא טובה, והיופי של האישה נמדד על ידי ההתנהגות ולא על ידי הפריצות ולא על ידי המחשופים ולא על ידי כל מיני דברים כאלה, וגם להסביר להם שאנחנו שונים מהגויים. זה הרבה צריך להכניס לנוער היום. למשל, למה עושים הבדלה? אנחנו אומרים בהבדלה, בין ישראל לעמים, אפילו בלעם הרשע. הנה, פרשת השבוע הוא צועק ומכריז, הן עם לבדד ישכון. תראה מה כותבת הגמרא על זה, שאנחנו שונים מהגויים בלבוש, אנחנו שונים מהגויים בגוף, שונים מהגויים בתספורת ובתגלחת, שונים מהגויים באוכל, שונים מהגויים שלנו יש מזוזה, שונים מהגויים שיש לנו עוד שבת קודש, ועוד ועוד ועוד. אז תדבר על ליבם כך יפה, הנה יש לך את פרשת שבוע, תיקח את הפסוק, הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. אני צריך להגיד להם שהרבה דברים היום הועתקו מאומות העולם, והם הובאו לכאן, ושאין דרכי הגויים, וזה לא הדרך שלנו. אנחנו מצווים ללכת בדרכי התורה. תעשה את זה בצורה חכמה, טובה, תקנה להם מתנות, תעתיר עליהם דברים יפים ומילים טובות, שבח אותם ואת מעלותיהם, ואז יקבלו את דבריך בססון ובשמחה.
תודה רבה. תודה רבה לרב, תודה רבה לשואל. אנחנו עם מאזין מאשדוד, שלום לך, שלום.
שלום הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול בקשר לפרשת תרומה, בעניין הרצון, כתוב כל, בזוהר הקדוש, כתוב, כל מילי דאלמה טליאן ברעותה. רציתי לשאול, אם ברצון שלנו אנחנו יכולים להגיע לתורתו של הרב חיים קניבסקי, ולתורתם של גדולים, האם אדם מדורין יכול להגיע ברצון שלו, יכול להגיע למצוא?
אז יש גמרא שאומרת, שלעולם יאמר אדם, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי אברהם, יצחק ויעקב? זאת אומרת, אנחנו חייבים וצריכים לשאוף להיות גדולים. כן. אבל כמובן שכל אדם והכישרונות שלו, כל אדם והיכולות שלו, והתנאים שלו, לא כל אחד יכול לפרוש לגמרי מהעולם ולשבת כל היום בתוך חדר הספרים, מוקף בספרים, וללמוד וגם לזכור, וגם צריך שכל להבין, לשמוע, ללמוד וללמד. אז, אבל כל אחד לפי כוחו, לפי יכולתו, כן? כן, בהחלט מותר וצריך. וטוב, יש לנו את שבת, יש לנו הרבה שעות פנאי שהאנשים מבזבזים אותם בללכת לעשן נרגילה. יש כאלה, אני מדבר בכאב על אנשים שלנו, הולכים לדוג דגים, הולכים לים, לשחק שם, אני יודע מה, כאילו הותר הרצועה. אני לא מדבר על אלה שנוסעים לחוץ לארץ וכו'. אני מדבר אפילו פה בארץ. חבל, החיים עפים מהר. תראה איזה השמר החיים, כואב הלב, איזה אסונות. הנה היום נהרגו שני בחורים צעירים. חבל. אתמול נהרגה אמא עם הבן שלה או הילדה שלה הקטנה בתאונה. השם ישמור. אז צריך אדם לדעת שצריך לנצל את החיים טוב. ועל ידי לימוד תורה בהשאיפה להיות גדולים ולדעת, אני לא צריך להיות רב חיים קניבסקי או רב אחר, לא משנה, אני צריך להיות אני, שאני אלמד תורה ואני אדע את ההלכות, את מה שמוטל עליי כהוגן, בעיקר הלכות ברכות, הלכות שבת. אלה שני הנושאים שאדם חייב לדעת אותם היטב היטב כמו שצריך כדי לא להיכשל. אז זה בעזרת השם עשה והצנח, והנה הדרך סלולה בפניך ועלה עוד ועוד ועוד.
תודה רבה. תודה על המאזין מאשדוד. איתנו אברהם מיחסים בנושא מעשרות, בבקשה.
שלום, שבת שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום ומבורך.
לגבי מעשר כספים, הבנתי מהרב פעם שכספים שמגיעים מהמדינה לא צריך להפריש מעשרות.
מה זה מהמדינה? לא, אני לא יודע מה.
כמו ביטוח לאומי ודברים כאלה.
הכללות, אני לא יודע. אולי דיברתי על פיצויים, או דיברתי על ביטוח לאומי, או דיברתי על מענק לידה. דיברתי על כל מיני כספים מסוימים שמגיעים לאדם לצורך מימון איזו הוצאה מסוימת. אלה כספים שבאמת פטורים ממעשרות. ויש פסקים שאומרים שאסור לאסר מהם, כי הם לא ניתנו לו, למשל, מענק לידה. אז זה ניתן לצורכי התינוק או התינוקת שנולדו, לקנות להם מה שצריך לקנות להם, שיהיה להם מספיק חיתולים, טיטולים, מזרון נכון, כל הטיפולים הנכונים ליולדת, היא צריכה גם כן קצת מעדנים, קצת דפנוקים, מגיע לה. אז לכן הכספים, יש כספים שניתנים לצורך קיום ולצורך פרנסה, אבל לא כספים של רווחים. כספים שבאים מרווחים או משכורת שוטפת, אז צריך כן לנקות משם את המעשרות. אבל כספים כאלה, כן, אבל אם אדם למשל לפעמים מרוויח איזה סכום מסוים, או נתנו לו איזה מענק, אני יודע מה, פתאום לכבוד יום הולדת, מה יש לעשות ביום הולדת? אז הוא לא טס לחוץ לארץ, אז הוא באמת, הכסף הזה ראוי שיעשר אותו, ייתן לעניים גם, שישמחו יחד איתו. תודה רבה.
חזק וברוך, תודה לרב. ואנחנו ממשיכים הלאה לשאלות. מודיעין אלית איתנו, שלום לך מרדכי.
שלום הרב.
שלום וברכה רבה.
הרב בדיוק שיר שיר השירים לגבי שיר השירים. אם מישהו רוצה לקרוא את זה אחרי מיטה בערבית.
מה שיר השירים?
לקרוא אחרי ערבית שיר השירים.
אחרי ערבית?
כן, של ליל שבת.
עוד, אנחנו קוראים את זה עכשיו. סיים את השידור, תיקח סידור, תיקח שיר השירים.
לפני מנחה גם.
מתי שאתה רוצה, מחצות היום של שבת, שערב שבת. אתה יודע מה היה עושה? היה גאון גדול בישראל, צדיק וחסיד. רבי אלכסנדר זיסקינד, עליו השלום. כתב ספר מדהים, כמה כרכים על עבודת השם יתברך, יסוד ושורש העבודה. הוא כותב שם שהוא היה קורא כל יום שישי בחצות, היה יוצא מהמקווה ויעטף, מתעטף בלבן ומתעטף בתלית, ויושב וקורא את שיר השירים. ואמרו עליו הרבוני אותו הדור שהמלאכים היורדים מהרקיע ושומעים את הקריאה שלו של שיר השירים. וזה סוד גדול, הרוקח כותב, ולפניו גם הראשונים הקדמונים לפני 900 שנה כתבו שיש בשיר השירים 117 פסוקים כנגד 117 שעות שגיהנם שולט במשך השבוע, כי הוא לא שולט לא בזמני התפילה ולא מחצות של שבת, ערב יום שישי, עד מוצאי שבת. אז תוריד את השעות האלה, תקבל 117. ואז מי שקורא שיר השירים כל יום שישי, אבל ביום שישי, לא בליל שבת, אז הוא ניצול מגיהנם ששולט 117 שעות בשבוע. תודה לך.
תודה וישר כוח לרב. ואנחנו עם מאזין מעיר הקודש טבריה. שלום לך יעקב.
שבת שלום הרב.
שבת שלום ומבורך. הרבה אנשים שומעים אותך, שומעים כעת את התשובה גם, אז אני צריך להיות זהיר. בהוצאה לפועל יש מקרים שזה כן אפשר, ויש מקרים שזה נעשה, בוא נגיד, אולי זה צדק, אבל זה לא אמת לאמיתה. לפעמים זה עושק של אנשים מסוימים, לפעמים זה לזרוק אנשים לרחוב ולקחת מהם את הבית. ואני לא יודע, יש עוול בכפיהם, לא עוול בכפיהם, אני לא נכנס לזה כרגע, אבל בהחלט צריך להיזהר מכל דבר ששייך להוצאה לפועל. ואני לא יכול להגיד שזה הופקר, שברגע שגם אחרים יבואו ויקנו, אבל יש הרבה דברים שהגמרא אומרת שאין בהם סימן ברכה. אני לא יודע מה הייתה הסיבה שנשלו את האיש הזה מהבית, ואם זה באשמתו או לא באשמתו, ומה התוצאות של המקרה, ואם יש לו בית נוסף או אין לו בית נוסף. זה כרוך בהמון המון פרטים, ולכן לא יכול לתת לך תשובה חד משמעית. תודה רבה.
תודה וישר כוח. ואנחנו עם מאזין מושב הזורים. שלום לך עמוס.
כבוד הרב,
שלום, שבת שלום.
כן, להריכות ימים ושנים בעזרת השם.
אמן, סלע בעד.
שאלה שלי, שאלת עומק כזו, מוחזק בידינו שלא עלינו בשעת הלוויה והספדים, אז הנשמה נמצאת במקום והיא שומעת ורואה את כל מי שנמצא במקום. עכשיו השאלה היא, מדברים ומספידים בלשון נוכח לגבי המת ומדברים אליו, אין פה עניין של לדרוש אל המתים?
לא, זה לא דורש אל המתים. האמת שנהוג בדורות הקודמים, היום זה למדו את זה מהציבור הכללי, וזה חבל. הספד זה צריך להיות לא איזה דברי שבח והלל, כאילו אתה היית האיש המושלם ביותר עלי אדמות, לא היה כמוך מתוק, נחמד ויקר.
כן.
אז רק הטובים הולכים, וכאילו כולם רעים פה, חס ושלום, חוץ מקודשם. ואחר כך עוד פעם, הבא בתור, לא עלינו, ועוד פעם הוא נהיה הכי צדיק, צדיק של הדור. זה לא כך. הספד, יש כללים בהלכות מה זה הספד. מרן השולחן ערוך כתב, זמן התלמוד עוד היו מביאים ספדן מיוחד שיודע לעורר בכי, כי יש מצווה לבכות על המת, לא יבוא ולא יהיה. יש מצווה, כן. אז רבי אומר, לא, אל תבכו, זה גורם נוצר. לא נכון, אל תשמעו להם, אל טיפשים, הם ממציאים דברים מהבטן ומהכרס. המת צריך שיבכו עליו, וזה מכפר לו אבונותיו, ההספדים שעושים עליו. ומרן כתב בשולחן ערוך ביורה דעה שמצווה שירים קולו על המת כדי שישמעו העם ויתעוררו ויבכו. אז מה הוא יעשה אם זה מת לא צדיק? בוא נגיד בנוני, לא בנו כעת לעשות ביקורות. אז להגיד לאנשים, תראו מה סוף האדם, תראו לאן הוא צריך להגיע, איפה הוא אחר כך הולך, לאן חס ושלום לוקחים אותו, דע מאין באת או לאן אתה הולך ולפני מי וכו' וכו' וכו'. לכן זה ההספד האמיתי. אז להגיד לו לשון נוכח, מה יצא מזה להגיד לו לשון נוכח? לבקש ממנו מחילה בלשון נוכח, להגיד לו שאנחנו מוחלים לו בלשון נוכח, אבל לדבר אליו בלשון נוכח, לא. תודה רבה.
תודה וישר כוח לרב. אנחנו עם דוד מירושלים. שלום לך, בבקשה דוד.
שלום לכם הרב.
שלום.
נעימות וטובות. הייתי בבקשה לשאול, הזוהר בדף למדת מונה את השבעה יחלות שיש בשמיים. כן. היכל, אם ההיכל שבו יושב רבי עקיבא, ההיכל שהרוגי מלכות. שאלה ראשונה, האם זה ההיכל הגבוה ביותר או ההיכל בעלי תשובה? והשאלה השנייה, שם אומר הזוהר, שבאותו ההיכל שיושבו הרוגי מלכות יש עוד סוג אנשים שכל חייהם אבלים על ירושלים וגם הם שם. השאלה כן, איזה פעם אתה צריך לעשות פה כדי להיות...
אני לא יודע, אתה כעת, הצגת המון דברים, תדע שיש כמה גרסאות. זה עיקרו בזוהר פרשת פיקודי, מה שאתה מדבר. יש את זה גם במדרש שנקרא מדרש גן עדן, יש את זה גם בספר החלות לרבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול. הם שבעה החלות ברקיע. אם שאלת אותי מה ההיכל הכי גבוה, כן, זה היכל של אותם שנהרגו על קידוש השם. בראש ההיכל הזה עומד רבי עקיבא, כי הוא נהרג בשעה שאמר שמע ישראל, ונהרג בגלל שלימד תורה את ישראל. אז זה ההיכל הכי גבוה. אחר כך יש היכלות שונים, יש היכלות מיוחדים, כמו של בעלי תשובה שבראשו עומד מנשה בן חזקיהו, שהוא היה גדול לבעלי תשובה. יש היכלות של אנשים שעסקו בתורה, יש היכלות שהמשיח יושב שם, ושם אלה שעבדי ציון, וכן על זה הדרך. כנגד זה יש גם כן, אומר הזוהר בפרשת שלח לך, זה רבי שמעון בר יוחאי שלח נשמה מעולם האמת ישירות לבית דין של מעלה לשאול מה עם אנשים, וחזרה הנשמה וסיפרה לו ששבע היכלות לנשים, ובראשם יש שם את אסנת, ששם בא יוסף הצדיק כל פעם, יש שם את בתיה בת פרעו שמשה רבנו בא לבקר שם כל פעם, יש את האימהות ויש את יוכבת, וכן על זה הדרך. והוא מתאר מה יש בהיכלות שם בכל היכל והיכל. ואם תאמר, אז מה, היא לא יכולה להיפגש עם בעלה? כן, כל לילה הם נפגשים, הנשמות של גבר יחד עם אשתו, כל אחד שם בשמיים יודעים, שם קובעים מי בת זוג של מי, ומי שייכת למי, ומי שייך למי, וכן אז זה הדרך. זה באופן כללי אני יכול להגיד לך. אבל להכחיל לתת שיעור כעת על שמה היכלות, זה ודאי שלא המקום. תודה רבה.
תודה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם שלמה מבית שמש. שלום לך שלמה.
שלום, שלום לרב, השם ישמרו ויחיים.
שלום, שבת שלום.
שלום לרב. ביום ראשון הקרוב בעזרת השם נעשה ברית לבן שלנו. הרב, אנחנו רוצים לשאול האם אנחנו יכולים לקרוא לבן בשני שמות שהם השמות של הסבים.
אתה יודע שאני לא עונה שאלות על שמות.
מהרבה
כי לא מקיימים את זה. וקוראים שתי שמות ואחד קוראים ואחד לא. זה נראה כשקר וחוכה והתלולה. ויש בזה המון דברים. שם זה לא דבר של מה בכך. הפסוק אומר, לכו חזו מפעלות אלוהים אשר שם שמות בארץ, והגמרא דרשה, אל תקרא שמות אלא שמות. ורבנו ארי אומר ששמו של האדם זה נשמתו. ואם מקצרים את השם, למשל קוראים לו אברהם ויקראו לו אבי, אז מקצרים לו במקום חמש אותיות, יש לו רק שלוש אותיות, וזה הצינורות של החיים שלו, ועוד ועוד ועוד. זה סיפור לא קל, ולכן אני לא רוצה להיכנס לזה, והסיבה פשוטה, כי אנשים לא מקשיבים ולא מקיימים אחר כך. אז לכן אנחנו לא עושים את זה. וגם הספרדים מעולם לא קראו שתי שמות, רק שם אחד. ואם ראית ספרדים שתי שמות, אז הנודע ביהודה בעצמו כותב שהסיבה שהוא היה חולה, ולכן הוסיפו לו, כמו אצל הרב חידה ועוד, אז הוסיפו לו עוד שם. אבל כך קוראים רק שם אחד. תודה רבה.
תודה וישר כוח גדול לכבוד הרב. אנחנו ממשיכים הלאה עם השאלות, ועכשיו יש לנו את יוסף מבאר שבע בנושא תפילה, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום.
שבת שלום. אני רציתי לשאול בעניין התפילה שמגיעים ליחס דרך שאחרי תפילת 18 שמתחילים השרש וביתך, אז יש שתי סוגים של, של נוסחים שאומרים יהיה חסדך, ויש כאלה שמוסיפים גם השם, הראשי המלך יענה ביום קודם. מה יותר...
זה לא מעכב, וזה לא מעלה, ולא מוריד.
כן, כן.
ולא משנה, אמרו יהיה חסדך, לא אמרו יהיה חסדך. העיקר
שאמרו
את הפרק אשרי יושבי ביתך, עם כל האותיות שיש בו, ולהגיד אותו בכוונה, זה דבר גדול מאוד, והגמרא אומרת שהוא זוכה להיות מעולם הבא. אז הנח להם לישראל. בואו לא ניכנס כעת. כן, יש כאלה שאומרים יהיה חסדך, יש אומרים מה שמשיע, ועוד פעם, כל בית הכנסת יש לו את המנהגים שלו. תודה רבה.
שבת שלום וברך.
שבת שלום וברך.
תודה רבה, אנחנו נשאל שאלה מהפורום, שאלה לגבי תבילה של כלי חשמל, כגון, הוא כותב לי פה כנראה שהוא מתכוון למי חם ולכל הכלים שהם כלים עם מערכת חשמל.
אני לא שומע אותך, סליחה.
השאלה היא לגבי הטבלת כלים שהם מכשירי חשמל, כגון מי חם.
זה ויכוח ישן נושן, אם כלי חשמל צריכים תבילה או לא צריכים תבילה? יש הללו אומרים שאינם צריכים תבילה, מכיוון שהם מחוברים לקרקע, וכן מכיוון שהכלים האלה מתקלקלים על ידי ההטבלה, והללו אומרים, גדולי ישראל, אני לא חלילה וחס מפקפק, אומרים שכן צריך להטביל, ויש כאלה שמפרקים ומחברים מחדש, שיהיה על ידי גוי, שאומרים לגוי, ואז נותנים לגוי במתנה ומשאילים ממנו. אגיד לך את האמת, פה בירושלים עשרות רבות בשנים לא נהגו להטביל, כי שברת הגאון רב שלמה זלמן אוירבך ועוד שלא נהגו להטביל, אבל דעת הרב ווזנר, דעת הרב אלישיב ועוד שכן צריך להטביל כלי חשמל, כל אחד יעשה כפי מנהג רבותיו. כן, מה עוד?
תודה, תודה רבה, אנחנו חוזרים לדוד מאפולה, שלום לך. דוד? דוד איתנו?
שלום לכולם.
שלום, שבת שלום.
כבוד הרב, שאלה. שבוע שעבר מישהו עלה לשידור בעניין שילוח הקן. עלתה לנו שאלה בכולל, האם החוגלה היא כשרה, ואם היא גם כן יש מצווה?
מה זה חוגלה? לא ראיתי חוגלה.
חיפשנו את זה באמת בספר ולא מצאנו.
יש סימנים של עופות טהורים וסימנים של עופות לא טהורים. 24 עופות שהתורה הזכירה אותם שהם לא כשרים, והשאר הם כן כשרים, והגמרא הביאה סימנים, יש לו זפק, קורקבנו נקלף עם חולקת אצבעותם, וגם ועל הכל אנחנו צריכים מסורת, ולי מסורת לא נוכל לאכול את אותו ציפור עד שנדע במסורת שהיא כשרה. תודה רבה
לכולם, שבת שלום.
תודה לך, דוד מאפולה. אנחנו שאלה מהפורום לגבי שואלת, לא יודע מאיפה זה, המאזינה שואלת האם מותר לטפטף טיפות דמעות בשבת לעיניים בגלל יובש.
טיפות
של דמעות למניעת היובש בעיניים.
זה לא דמעות, זה טיפות עיניים, היא מתכוונת.
כנראה ככה כתוב.
טיפות עיניים לעיניים. אם היא סובלת ויש מזה כאבים, ועיניים זה דבר רגיש, אז מותר לטפטף טיפות עיניים בשבת. כן.
טוב, איתנו עוד מאזין, משה מאקו. שלום לך, משה.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, רוח ימים על ימים אלף. הרב, רצינו לשאול לגבי סגירת מערכות מאוחרת. אישה שהיא בשבוע 22, האם מותר לעשות את סגירת מערכות?
אני אגיד לך את האמת שאני לא מספיק בקי בנושא הזה. מה גם שיש ויכוח בין הרבנים, האם כן לעשות סגירת מערכות או לא. אז התשובה היא פשוטה. ברגע שיש איזה ממצאים מחשידים, אז יש מקום לעשות. ברגע שאין ממצאים מחשידים, אין מקום לעשות. ויש אומרים, גם אם חס ושלום, יש ממצאים... כן, אם אפשר קצת לשמור על השקט.
אנחנו נוריד את המאזין.
ממצאים מחשידים, יש כאלה שאומרים, אז מה נפקא מינה שאתה תעשה? כי הפלה במקום אסור לעשות בתקופה כזאת, אחרי 40 יום, לכל הדעות, זה נקרא רצח. אז לכן, יש כאלה שאומרים שלא לעשות, יש כאלה שאומרים שכן לעשות. וזה תלוי במציאות, בהיסטוריה הרפואית של אותה יולדת, וגם בעוד כמה גורמים ביחד, ואז החליטו אם לעשות או לא לעשות. זה תלוי גם באיזה גיל היא נמצאת וכדומה. אז אי אפשר לומר תשובה אחת לכולם, בכל מקרה לגופו של עניין. תודה.
תודה ויישר כוח. אנחנו רואים מי יש לנו, מי יש לנו. מאזין ירד. אז אנחנו נשאל שאלה מהפורום, כבוד הרב. דקה אחת. כן. שאלה מהפורום שהיא
מעניינת.
ירד המאזין, ואנחנו נשאל שאלה עוד פעם, קומקום חשמלי. משהו אחר. קומקום חשמלי שהוצא מהחשמל, האם הוא מוקצה והאם מותר להשתמש במים שנשארו בו?
לא הבנתי, מה הוא שאל? על מה?
כנראה שבת, קומקום חשמלי שהוצא מהחשמל.
קומקום חשמלי שהוא הוצא, שהוא לא מחובר לחשמל, ואני רוצה להשתמש בו במים, אין שום איסור. הקומקום לא מוקצה, מותר לי להשתמש במים האלה. כן,
תודה. השאלה הבאה היא, מי חיבר את המסכתות הקטנות ובאיזה תקופה? אם ידוע.
המסכתות הקטנות ברובם הם ברייתות, אין מי שחיבר אותם באופן ספציפי. יש מסכת אבות רבי נתן, זה רבי נתן הבבלי, הוא חיבר, ויש את שאר המסכתות שיש שם קובץ של דברי תורה מכל מיני תנאים, כמו שאנחנו רואים במסכת אבות. מסכת אבות זה מקבץ של קשת רחבה של התנאים, שהדברים שהם אמרו. כנ"ל גם כן בכל שאר המסכתות הקטנות שמודפסות בדרך כלל מסכת עבודה זרה, או יש גם בסוף מסכת ברכות, אלה נכתבו על ידי התנאים שאמרו אותם. תודה רבה.
תודה רבה. אנחנו עם מאזין מחיפה. שלום לך, עמנואל.
שלום, שבת שלום. בקשר לתוכחה בביקור חולים, רב אחד הוא נתן שיעורים בבית כיוון שהוא מאוד חולה, ושמעתי פעם, אני גם רציתי להוכיח אותו כיוון שהוא פגע לי בהרבה דברים. הוא פעם אולי ביקש סליחה, לא כל כך ברור אם הוא ביקש סליחה או שהוא לא התכוון לזה, ורציתי להעיר לו על זה. ראיתי מקומות שאפשר גם להעיר לאדם אם הוא חולה, ומה דעת הרב על הדבר הזה, להוכיח אותו?
לא, זה לא דעה אישית, סליחה. מה דעת ההלכה? מפורש בגמרא, זה משנה מפורשת, שאם ראה אדם בעל איסורים לא יגיד לו זכור מעשיך, זכור כמו שאמרו לו חבריו לאיוב, זכור מי הוא נקי עבד, והקדוש ברוך הוא חרה אפו בהם, כך כתוב בפסוק. שלושת ראי איוב חרה אף השם, שהם דיברו איתו לא נכון, והקדוש ברוך הוא הוכיח אותם. כלומר, לומדים מכאן שמי שנמצא בצרה או מי שהוא חולה, לא יגידו לו שזה בגלל האבונות שלו, ולא יוכיחו אותו, כי פוגעים בו, זה אסור, מצער אותו. ועונה הדברים היא דבר קשה מאוד, לא ניתנת לשבון, לכן אסור לעשות את זה. אותו הדבר הגמרא המשנה שם אומרת, באותה משנה, אם היה בעל תשובה לא יאמר זכור מעשיך הראשונים, וכן אז זה הדרך. צריך מאוד... סליחה?
מחילה, אני קראתי שכדי שאדם יוכל לזכות את עצמו, ולכן ראוי
להוכיח. אדוני, אם היית קורא לי מתוך ספר או מתוך מאן דאמר, אז הייתי יכול להתמודד עם זה, אבל אתה מביא לי שמעתי, קראתי, ראיתי, איך אני אתמודד עם מה שאתה אומר? אני מביא לך את הגמרא, זה משנה מסכת בבא קמא. אני אומר לך מה רבותינו לימדו אותנו. אז אתה רוצה להפוך את ההלכה, ושאני אגיד כמוך. אני לא יודע מה לעשות. אני הכנסת אותי לתוך מבוך, שאני לא יודע איך לצאת ממנו. אני יודע שלמדנו מילדות את הגמרא הזאת שאסור להוכיח, אפשר להגיד לו, יש דין בשולחן ערוך שאומרים לו לשוב בתשובה, אבל תלוי איך אומרים לו את זה. אומרים לו להגיד וידוי, אבל תלוי איך אומרים לו את זה. ולא אומרים לו את זה כך בצורה ישירה ופוגענית, אלא בצורה עדינה. אז לכן צריך מאוד להיזהר, אבל לא להגיד לו שאני מקפיד עליך ושבגללי אתה חולה. זה טירוף, סליחה, זה לא נכון בכלל לעשות את זה. תהיה בריא ותצליח ולא תהיה אף פעם חולה.
תודה רבה ובשורות טובות. אנחנו הגענו לסיום, כבוד הרב, תודה. אנחנו בפרשה מעניינת.
כן, פרשה מאוד מעניינת. אנחנו רואים שבלעם גדול אומות העולם, שהגיע למדרגת משה רבנו, הפך להיות נבל שבנבלים, רשע שברשעים, שונא שבשונאים, ובא לקלל ונמצא מברך. ואנחנו רואים איזה פסוקים נפלאים הקדוש ברוך הוא שם בפיו, כי כתוב הדבר אשר אותו עושים בפיך אותו אוכל לדבר. אז הקדוש ברוך הוא שם בפיו, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. ואני אסיים רק בפסוק אחד, כי נחלים ניטיו כגנות עלי נהר, כאהלים נטע אדוני כארזים מלא מים. אומרים המפרשים, יש בתי מדרש או חכמים שמרביצים תורה הולכים מעיר לעיר כמו נחל שנוטה כל פעם לאיזה מקום, נחלים ניטיו. ויש גנות על הנהר, יש גינה שהנהר זורם לידה, אז יש בתי מדרש שנמצאים בכל מיני תחנות ונקודות של יישוב. ויש כאהלים נטע השם, אהלים זה כמו אוהל, ויש פירוש אהלים זה דבר שנותן ריח טוב, זאת אומרת בית מדרש שמפיץ החוצה את התורה. ויש כארזים על המים, אלה שמחזיקים, אלה ששומרים, אלה שמקיימים את דברי התורה. כולם קדושים וטהורים, ונזכה בקרוב לגאולה השלמה שתבוא בשעה טובה ומוצלחת, בנחת ולא בצער. וישמור השם את עם ישראל מתאונות, ממלחמות ומחבלות ומכל מיני מקרים רעים, ויהיה לנו ולכל ישראל שבת שלום ובשורות טובות.
שבת שלום ובשורות טובות. תודה לרב.
תודה לצוות. תודה לכולם.